במשנה במסכת שבת בדף כ"ח עמוד ב' כתוב תרנגולת שברחה זוכין אותה עד שתיכנס ומדדין עגלים מוסיחים והאישה מדדה את בינה אפילו ברשות הרבים. כאן אנחנו לומדים שיש דיני מוקצה בבעלי חיים. כל הבעלי חיים הם מוקצים בשבת, אסור לנו לטלטל בעלי חיים בשבת. והקטגוריה של המוקצה הזה מסביר הר"ן, וככה דעת מר"ן בתחילת סימן ש"ח, שבעלי חיים נקראים מוקצה מחמת גופו, כמו כל שאר הדברים שהם אין להם תורת כלי והם לא ראויים למאכל אדם ולא ראויים למאכל בהמה, אז הם נקראים מוקצה מחמת גופו, שההלכה שלהם שאסור לטלטל אותם בשבת אפילו לצורך גופו ואפילו לצורך מקומו, קו החומר לשאר צרכים אסור לטלטל אותם. וכן גם בעלי חיים אסור לטלטל אותם כלל ועיקר, לא לצורך גופו, לא לצורך מקומו ולא לשום צורך אחר. בכל זאת כתוב בגמרא, משנה גם כן, כופין את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו עליהם. האפרוחים הם מוקצה, הסל זה לא מוקצה, זה כלי שמלאכתו ליתר. מותר לכפות אותו בכדי שהאפרוחים יתפסו עליו, כנראה שהאוכל במקום גבוה קשה להם להגיע לבד, אז הוא שם להם כעין מדרגה כזאת ומקפצים על הסל, ואז משם יכולים להגיע על האוכל שלהם. זה מותר, ואף על פי שבשעה שהבעל חי על הכלי אסור לטלטל אותו. אם הבעל חי הוא מוקצה, אז גם הכלי הוא מוקצה, נעשה בסיס לדבר האסור, הכלי נעשה בסיס לדבר האסור. אם כן אסור לטלטל את הסל הזה, אז איך מותר לתת את הסל לפני האפרוחים? הרי זה כמו מבטל כלי מהיכנו, כמו שנסו לתת כלי תחת הנר כדי לקבל את השמן שנוטף ממנו, כי השמן שבנר הוא מוקצה. אם שם כלי כדי שהשמן יטוף לתוכו, אז השמן מבטל את הכלי. קודם היה אפשר לטלטל את הכלי הזה, עכשיו אי אפשר לטלטל אותו. יש שני פירושים למה אסור לשים כלי שם. מבטל כלי מהיכנו, מה איסור בזה? יש אומרים משום בונה. מה בונה? כיוון שאסור לטלטל אותו, נראה כאילו קבע אותו במסמרות, הוסיף איזה חלק בבניין, כאילו קבוע. אז זה לא קבוע מבחינה פיזית, אבל זה קבוע מבחינה הלכתית, אסור להזיז אותו משם. אז זה דומה לבונה. יש אומרים שזה דומה לסותר, כי היה ראוי לשימוש, עכשיו לא ראוי לשימוש, אז כאילו נשבר הכלי הזה, זה דומה לסותר. כך או כך, זה נקרא שמו מבטל כלי מכנו ואסור. איך מותר לתת את הסל לפני האפרוחים? התשובה היא, מכיוון שהאפרוחים לא דרכם להישאר על הסל, אלא הם עתידים לרדת. וגם אם לא, הוא מתעקש לזה אפרוח אחד, עכשיו, אופס, האפרוח יברח לו. אז אם כן, הוא יכול בקלות ככה להסיר אותם, בלי לגעת בהם, בלי לקחת אותם בידיים. אז כיוון שיש דרך לסלק אותם מעל הסל, אם כן, זה לא נקרא מבטל כלי מכנו, בשעה שהאפרוחים ירדו ממנו, חוזר הסל ליתרו הראשון, לכן מותר. אלא אם כן, היו האפרוחים על הסל הזה במשך כל הזמן בין השמשות, שזה כניסת השבת, וזה הזמן שקובע את הסטטוס של הכלים. אז כיוון שהיה מוקצה הסל הזה במשך כל זמן בין השמשות, הוא נשאר מוקצה לכל השבת כולה. אבל זה צריך שיהיה כל זמן בין השמשות עליו. אבל אם קצת מבין השמשות לא היו האפרוחים על הסל הזה, אז היה אפשר לטלטל אותו באותה שעה, כן, הוא נקרא שמו התקצה לי בין השמשות, ולא חוזר ליתרו. אבל בזה כבר אין איסור שמבטל כלי מהיכנו, כי אם האפרוחים היו על הסל כל בין השמשות, פירושו של דבר שהוא נתן את הסל מבעוד יום. אז כיוון שנתן אותו מבעוד יום, במתינת הסל אין שום איסור, רק שצריך לדעת שלאחר בין השמשות אסור לטלטל את הסל הזה במשך כל השבת כולה. כן? זה כל זה גמרא במסכת שבת בדף מ"ג. עוד נדבר בזה אולי בהלכות שנגיע למבטל כלי מהיכנו. וכעת נתמקד בהלכה הזאת של בעלי חיים עצמם. במשנה כתוב שדוחים את התרנגולת ומדדים עגלים וסיחים. הגמרא מבארת את החילוק, למה התרנגולת אסור לדדות, מותר רק לדחות. דוחים פירושו של דבר דוחפים אותה, נותן לה מכות בזנב שלה או דוחק אותה מאחורה כדי שתיכנס, אבל לדדות אותה, להוליך אותה ממש, זה אסור בתרנגולת, מותר בעגלים וסיחים. עגלים וסיחים מותר לדדות. מה זה לדדות? יכול להחזיק אותם בצווארם או בצידי גופם ולסייע אותם ללכת, ואפילו לנענע עליהם את הרגליים, את הידיים שלהם, בכדי שיתקדמו. מרים רגל אחת, מרים עוד רגל ועוזר לו ללכת, גם זה מותר. עגלים וסיחים מותרים לדדות. בתרנגולת אסורה לדדות, מותר רק לדחות. מה החילוק שביניהם? ואת הגמרא תרנגולת מקפיא נפשה. מה זה מקפיא נפשה? יש בזה שני פירושים. רש"י פירש מקפיא נפשה מגבהת את עצמה. טבעה של התרנגולת שבשעה שהיא מרגישה שאוחזים אותה באגפיה, מיד היא מגבהת את רגליה. נמצא שהיא בידיו. הוא נמצא, רצה לדדות, אבל בסופו של דבר נמצא שהוא מרים אותה. להגביה בעלי חיים, זה אסור לגמרי. אז לכן, כיוון שאין אין דידוי בתרנגולת, אלא אם היא מרימה את עצמה. איך שהיא נסה לדדות אותה, היא תגביה את עצמה. לכן, בתרנגולת אסור לדדות. יש הלכה שיוצאת מתוך זה, הלכה מעניינת שנוגעת לגבי שחיטה. שוחט שרוצה לשחוט תרנגולת, חייב או לדחוף אותה כלפי הארץ, או להגביה אותה לגמרי. למה? תרנגול יש לו טבע, שרואה שהולכים לשחוט אותו, הוא נועץ את רגליו באדמה ומקבל כוח כזה לבלוע את הסימנים שלו, בולע את הסימנים, הקנה והבשת שלו, בולע אותם, מנתק אותם מהחיבור שלהם ללחי שלו ובולע אותם. אז ששוחט זה נקרא שמותר בהלכה, וזאת נבלה נעשית. אז כדי שלא ייווצר מצב של נבלה, צריך או ללחוץ אותו חזק באדמה כדי שלא יוכל להגביע את עצמו כך, או לגמרי לנתק אותו שהרגם שלו באוויר, ובאופן הזה אין לו את ההתנגדות הזאת, וממילא אין את החשש שיבלע את הסימנים. טוב, זאת הלכה צדדית, אותו רעיון כאן. בכל אופן, התרנגולת היא לבדה יש לו את הטבע הזה, ולכן רק בתרנגולת מכל העופות אווזים מותר לדדות אותם. ברווזים, אווזים, אני יודע, כל שאר העופות מותר לדדות, תרנגולת אסור לדדות. למה? כמה שהיא מגבהת את עצמה. הרמב״ם פירש מקפיא נפשה שהנוצות נשמטים ממנה. זאת אומרת שהיא מנסה לברוח לו. שעה שהוא מדדה אותה, היא מתנגדת ומנסה לברוח. והוא אוחז בכנפיה, אוחז באגפיה כדי לדדות אותה. נמצא שהנוצות נשמטים. נתלשים נוצות בשבת, והנה הוא עושה איסור תורה. לכן, לדעת הרמב״ם, זאת הסיבה שאסור לדדות. מחאורה, נפקה מינה בין ראשי להרמב״ם זה תרנגולת שאין לה נוצות. מאיזושהי סיבה נתלשו נוצותיה כבר, שלדעת הרמב״ם כבר יהיה מותר לדדות אותה, אין כאן חשש של תלישת הנוצות, ולדעת ראשי עדיין אסור, מכיוון שזה לא עניין של תלישה, אלא יש כאן עניין של הגבהה, של טלטול, טלטול מוקצה, ומילא לדעת ראשי יש כאן חומרה שאפילו תרנגולת ללא נוצות אסור להגביה אותה. מרן בשולחן ערוך נקט כפירושו של ראשי. ככה נראה רוב הראשונים, דעת רוב הראשונים שהסיבה היא משום, גם הרעבד שם המשיג על הרמב״ם, כותב שהטעם הוא לא משום תלישת נוצות, אלא משום שהתרנגולת מגביה את עצמה. המגן אברהם מסביר את הקושייה של הרעבד על הרמב״ם, אומר, כיוון שזה אחרי הכל דבר שאינו מתכוון, הרי הוא מתכוון לתלוש נוצות? אין כוונתו לתלוש נוצות, הוא כוונתו לדדות את התרנגולת. אז מה אני אעשה לה התרנגולת הזאת שהיא ככה קפצה לי וברחה ונתלשו הנוצות שלה? אני לא מתכוון לזה. וגם אני לא צריך את הנוצות האלה, אני לא סופר ולא סופר בנוצות, אין לי מה לעשות בנוצות, מה אעשה בהם? אז אם כן זה נקרא דבר שלא מתכוון. מה, בהכריח התלשו נוצות? כל התרנגולות ככה נתלשות הנוצות מהם? זה לא בהכריח יעשה. ככה מפרש המגן אברהם את סברת הרעבד שמקשה על הרמב״ם. לא זה הטעם הנכון, הטעם הוא משום שמגביה את עצמה. ככה דוחה הרעבד את הרמב״ם. מסביר המגן אברהם, פירושו של דבר שיש כאן דבר שלא מתכוון, צריך להיות מותר, לא צריך להיות אסור. בספר עלייה רבה כותב ליושב בדעת הרמב״ם, שהרמב״ם סביר שזה כן פסיק ראשי. שזה טבעה של התרנגולת, שבהכריח היא נתלשים ממנה הנוצות. כיוון שזה פסיק ראשי, אז כן חזר הדבר לאיסורו. בכל אופן, אנחנו לומדים כאן שחוץ מתרנגולת, שארבע עלי החיים מותר לדדות אותה. מקשה הרן קושיה עצומה. הלו בגמרא מבואר שתמת אסור לטלטל אפילו מקצתו. מת הוא גם כן מוקצה מחמת גופו, ולא רק שאסור לטלטל את כל גופו, אלא אפילו להרים עבר אחד ממנו, גם כן אסור. וזה נפסק לאחר בשולחן ערוך גם כן, שהמת אסור בטלטול, ואפילו להגביה אחד מעבריו אסור. שטלטול מקצת המוקצה אסור כמו טלטול של כולו של המוקצה. אז אם כל, אם הבעל חיים, אם הבעלי חיים הם מוקצה בשבת, מה למטלטל כולו, מה לטלטל מקצתו? אז איך מותר לדדות? מה היתר לדדות? זה מטלטל מקצת המוקצה. מגביה רגל, רוחס בסבר ומסייע אותה ללך, אז אם כן הוא מטלטל מקצת המוקצה. איך זה מותר? מתרץ סבן שיש כאן היתר מיוחד שנקרא שמות צער בעלי חיים. היסוד של היתר הזה, דברה באותה סוגיה שם בדף קוף חפית, הגמרא שם מדברת על בהמה שנפלה לבור. בשבת, עושה לה פרנסה באותו המקום. מה זה פרנסה? לא שצריכה לאכול, לשתות, מורידה לתוך הבור, מחיה אותה שם. ואם אי אפשר, יש שם מים, בימה יש גבול כמה זמן יכולה להיות במים. אפילו שהיא יודעת לשחות, אבל יש גבול, כמה תשחה, שעה, שעתיים, אחר כך תתעייף, תמות. אז מוריד לה קרים וחסתות, כדי שתוכל לנוח עליהם, אבל לא מעלה אותה ביד. זאת אומרת, שיש כאן קפדה של מוקצה, מדיני מוקצה אסור להגביע בעלי חיים, לכן אפילו שהיא נפלה לבור, והיא נמצאת בצרה, להגביע אותה ממש אסור. אבל מותר לנו לעשות דבר אחר. מה לעשות? להוריד דקרים וחסתות לתוך הבור, ואז היא עולה ותפסת עליהם ונחה עליהם. מקשה הגמרא, ברחנו מיישום מוקצה, נפלנו ביישום, מבטל כלים מהכנו. אבל אמרת לי, שאם הבהמה והחיה עולים על הכלים, אז הכלי הפך להיות מוקצה גם כן. אז הורדת עליהם קרים וחסתות, עלתה הבהמה על הקרים והחסתות הללו, ואז נמצא שהיא מבטלת אותם, עושה אותם מוקצה. אסור לבטל כלים מהכנו. זו הקושיה של הגמרא. ותרס את הגמרא, סבר, מבטל כלים מהכנו, אסור מדי רבנן. צער בעלי חיים, דאורייתא. אתה דאורייתא בדחי די רבנן. קראנו עכשיו פרשת השבוע. כי תראה חמוס ורנה אחר, רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אם אתה רואה חמור קורע תחת הנטל, אתה מצווה ללכת לעזור, אפילו חמור שונה אחת, אתה מצווה לעזור לבעל החמור הזה, להגביע אותו, לעזור לו. מכאן לומדים שיש איסור מן התורה לצער בעלי חיים, אסור לצער אותם. אז כיוון שהדין הזה שבעלי צער בעלי חיים זה דין תורה, זה דין חמור, לכן חכמים ביטלו את דבריהם, מבטל כלי מהכנו, זה איסור דרבנן, הרי הוא לא בנה שום דבר, והוא לא סתר שום דבר, בסך הכל, גרם שהמוקצה יעלה על זה. זה לא אסור מן התורה, זה לא ממש בונה, זה לא ממש סותר, אלא חכמים אסור, מחזה כבונה, מחזה כסותר, זה דומה. זה דין דרבנן, זה לא דין תורה. לא העמידו חכמים לדבריהם במקום שזה נוגע לאיסור תורה, כיוון שיש כאן דין שצר בעלי חיים, לכן התירו איסור הזה שמבטל כלי מהכנו. גם כאן, דרך אגב, יש פירוש אחר להרמב״ם. הרמב״ם מפרש למה זה מבטל כלים מהכנו, לא משום שהבעלי חיים עולים על זה, אלא בשעה שהוא נותן את הכלים בתוך המים, את הקרים, הקסתות בתוך המים, אז הם נספגים במים. באותה שעה כבר אי אפשר להשתמש בהם. אדם יכול לישון על כרית רטובה, על מזרון רטוב, על סליחה רטובה, לא יכול לישון עליה ככה, לא יכול להשתמש בה, היא לא ראויה לשימוש. זה נקרא מבטל כלים מהכנו. שהמים שהם סופגים, זה מבטל אותם מלהיות שימושיים, ולכן אסור. בכל מקרה, מבטלים איסור דרבנן כדי להעמיד איסור תורה. כיוון שצער בעלי חיים זה איסור תורה, לכן התירו חכמים דין שמבטל כלים מהכנו. תארי צערה, נמכן גם כאן הדין הוא אותו הדבר. התירו חכמים לדדות, להרים לגמרי, להגביע לגמרי את הבעלי חיים, אסור. אבל התירו לדדות כדי למנוע מהם צער בעלי חיים. לפי דברי הרב, כל העניין הזה של לדדות, זה לא יותר גורף שאדם יכול לדדות כל בעלי חיים בכל זמן, בכל מצב, אלא רק אם יש צורך לבעל חיים בכך, ויש לו צער אם לא כן, אז מותר לדדות. למשל, נאמר לצורך הדוגמה, יש איזה שם המים שהוא צריך לשתות מהם רחוקים ממנו, והוא לא יכול להגיע למים לבד, יש לו צער, הוא בצמא עכשיו, אז מותר לדדות אותו כדי להביא אותו לתוך המים. אבל לדדות אותו סתם, שלא בשביל למנוע ממנו צער, אפילו אם הוא לא יכול ללכת, מה, שינוח, למה אני אנוח שורך וחמורך? שינוח כל השבת. מי הכריח אותנו להוליך אותו? אין שום הכריח בדבר. אז כיוון שאין צער, אסור לנו לדדות אותו. מתי מותר לדדות? דווקא כשיש צער לבעלי החיים. ומבואר בגמרא, שהדין הזה לא דווקא בעגלים וסיחים, אלא בכל בהמה חיה ועוף. ככה הגמרא מבארת. כל בהמה חיה ועוף יש את הדין הזה של דידוי. מותר לדדות אותה. אבל יש הגבלה של המיקום, איפה מותר לדדות אותם? דווקא בחצר, אבל לא ברשות הרבים. למה לא ברשות הרבים? ברשות הרבים, נוסף על איסור מוקצה, יש גם כן איסור של הוצאה. הוא מוציא מרשות לרשות, הוא מוליך 400 ברשות הרבים, שזה איסור תורה. את זה לא יתרנו בשביל צער בעלי חיים. כל היתר הוא איסור דרבנן יתירו לנו. לדדות, מקצת מוקצה, בכדי להקל מצער בעלי חיים, זה יסוד הרבנן, מוקצה זה יסוד הרבנן. אז זה חכמים ויתרו בשביל צער בעלי חיים. אבל שיבוא לדדות אותה ברשות הרבים שזה נוגע לאיסור תורה, זה נשאר באיסורו. אסור לדדות בעלי חיים ברשות הרבים, אלא דווקא בחצר.
ומה הרשות הרבים בתוך הבית?
זה כמו חצר. בחצר מותר. זה מחלוקת, חי נושא את עצמו, זה מחלוקת רבינתם וחכמים, האם בבעלי חיים יש את הכלל הזה שהחי נושא את עצמו? רבי נתן סובר כמו שאמרת, החי נושא את עצמו גם בבעלי חיים, אבל רבנן חוקים עליו ואומרים שאין החי נושא את עצמו אלא רק בבני אדם. ולכן בתינוק האישה מדדה את בנה, ואפילו ברשות הרבים. מה זה מדדה את בנה? שהיא מקביעה אותו לא לגמרי, אלא מסייעת לו, חסת לו ידיים, והוא מקביע לבדו רגל אחת ומניח רגל שנייה, מקביע אחת מניח האחרת. אז הוא לא מתנתק לגמרי מעל האדמה, אלא הוא עדיין צועד, היא רק אוחזת בו, מסייעת אותו, מוליכה אותו, אפילו נותנת לו סיוע של ממש. מותר. ומותר לאישה לדדות את בנה אפילו ברשות הרבים. מה החילוק בין האישה מדדה את בנה לבין אדם שמדדה בעלי חיים? החילוק הוא זה. של דעת רבנן, בבעלי חיים אין את הכלל של החי נושא בעצמו. ואחר אם הוא מקביע אותו, עושה איסור תורה. לא כן הדבר בקטן. שיכול לדדות, אז חי נושא את עצמו. ומילא עיקר חיו חטאת. גם אם הוא יגביע את הקטן ברשות הרבים, ויוליך אותו 400, מה הוא יעשה? רק איסור דה רבנן. בחי נושא את עצמו, זה לא שנעשה מותר לגמרי, זה לא שמותר לנו להרים בן אדם ולשאת אותו ברשות הרבים, אלא שאין כאן איסור תורה. תורה לא אסרה, אלא בדבר שלא מרים, לא מגביע את עצמו. אבל החי נושא את עצמו, אז עיקר חיו חטאת. מה יש לנו כאן? איסור דה רבנן. אז חכמים לא עושים גזרה לגזרה. לא תדדה שמה תבוא לשאת, גם אם יישא לא יהיה לאיסור לרבנן. לכן הדבר בעלי חיים, שאין את הכלל הזה לרבנן, אם יגביע אותו, עושה איסור תורה. אז לכן, עושים גזרה, עושים משמרת, שלא ידדה בעלי חיים ברשות הרבים. יש רמב״ם, הרמב״ם, לשונו מאוד מעניינת. אולי נקרא את לשון הרמב״ם, בפרק כ"ה, בהלכות שבת, בהלכה כ"ו, ההלכה האחרונה בפרק הזה, הרמב״ם שם מעתיק את ההלכה הזאת שאנחנו עוסקים בה, ואומר לשון מאוד מאוד משונה. קודם כל הרמב״ם מתחיל עם בהמה שנפלה לבור. כותב ככה הרמב״ם, בהמה שנפלה לבור או לאמת המים, אם יכול ייתן הפרנסה במקומה, מפרנסין אותה עד מוצאי שבת. ואם לאו, מביא קרים וקסצות ומניח תחתיה, ואם עלתה עלתה. זה עד כאן ברור, מובן ופשוט. ואף אחד שמבטל כלים מהיכנו, שהרי משליחו לבור לתוך המים, פני צער בעלי חיים לא גזרו. אין כאן איסור שמבטל כלי, כיוון שיש כאן עניין של צער בעלי חיים, חכמים לא גזרו. ואסור להעלותה בידו, דהיינו להגביע את הבעלי חיים לגמרי, אסור להגביע. וכן, אין עוקרין בהמה וחיה ועוף בחצר, דהיינו, לא רק בהמה שנפלה עליה למים אסור להגביע אותה, אלא סתם בחצר אסור להגביע בהמה, או חיה, או עוף, לא משנה אם זה כלב, או חתול, או חיה ועוף, אז אם כן אם זה טוקי, או שזה חיה אחרת, וכאורה הפשט הפשוט, כל חיות, כל עופות אסור להגביע אותם, אבל דוחין אותן עד שיכנסו. מה זה דוחין? דוחין זה דוחפים. אם אנחנו עכשיו לוקחים את הרבם עד כאן, מותר לדדות בהמה חיה ועוף, או אסור לדדות בהמה חיה ועוף? לכאורה אסור. הרמב״ם אומר, אסור לעקור, שזה להגביע. מה מותר? מותר לדחות. מה זה לדחות? לדחות זה היתר שהתרנו בתרנגולת. תרנגולת הורה לנו הגמרא שאסור לדדות אותה, כי היא מגביעה את עצמה. אז מותר לדחות אותה. והרמב״ם אומר את המילה הזאת לדחות גם על שאר בעלי חיים. אחר כך, מוסיף הרמב״ם ואומר, ומדדין עגלים מוסייחים. אז מותר לדדות או אסור לדדות? אחר כך מוסיף הרמב״ם ואומר, תרנגולת שברחה אין מדדין אותה, מפני שהיא נשמטת מן היד ונמצאו אגפי הנתלשים, אבל דוחין אותה עד שתיכנס. חברה כאן, דברי שספי ולא ספי ראשי. בסוף הרמב״ם מסביר לנו שבתרנגולת יש איסור לדדות, כי התרנגולת נשמטים נוצותיה, אבל מותר לנו לדחוף אותה. לפני כן, אמר לנו הרמב״ם שמותר לנו לדדות עגלים וסייחים, אבל בבהמה שעשה בהמה חיה ועוף, אומר הרמב״ם, לא עוקרים, אבל דוחים. בשביל להבין טוב את הקושיה, מה שאנחנו רוצים להקשות, אולי כדאי שנסתכל רגע אחד בגמרא. הגמרא מביאה ברייתא. הלשון הזאת של הרמב״ם זה ברייתא. והגמרא מקשה על הברייתא הזאת. אין עוקרים בהמה חיה ועוף, אבל דוחים. שואלת הגמרא, קשיא דיוקא דרשא, דיוקא דספר. כשאתה אומר אין עוקרים, דהיינו שאסור להגביע. אם הייתי עוצר רק כאן, הייתי עוצר כאן, לא הייתי ממשיך. אין עוקרים בהמה חיה ועוף. אז מה אני לומד? לעקור, שזה להגביה לגמרי אסור. לדדות, צריך להיות מותר. מהספר של הברייתא שכתוב, אבל דוחין, דהיינו לדחות, לדחוף מותר, אבל לדדות, אסור. אז הגמרא מקשה את הקושיה הזאת, והגמרא מתרצת אמר רבי, ספר אתן לתרנגולת. הספר לא מדברת בסתם בהמה חיה ועוף, אלא מדברת לתרנגולת. תרנגולת יש לה דין מיוחד שאסור גם לדדות אותה. זאת אומרת, הברייתא הזאת היא ברייתא בעייתית. החלק הראשון שלה מדבר על בהמה חיה ועוף בסתם, והספר שלה מדברת רק על תרנגולת. אבל הרמב״ם מעתיק את הברייתא הזאת להלכה. כאילו הרמב״ם מתעלם מהגמרא. נקרא את הגמרא בפנים. הגמרא אומרת, תנן על יד אתנו רבנן, מדדין בהמה חיה ועוף בחצר, אבל לא את התרנגולת. תרנגולת מה יטעמה לה? אמר רבי, משוב דמקפיאה נפשה. תנא חדא, למדנו ברייתא אחת, מדדין בהמה וחיה ועוף בחצר, אבל לא ברשות הרבים. והאישה מדדה את בנה, זה המשנה שלנו, גם ברשות הרבים. וצריך לומר בחצר. תנא אידך, אין עוקרין בהמה וחיה ועוף בחצר, אבל דוחים בהן שיכנסו. הגוף הקשיא, אמרת אין עוקרין. אבל דדויה מדדנה. והדר אמר דוחין, אין, מדדינה. אמר רבי, ספה, תנא תרנגולת. זה הסוגיה, פה נסתיימה הסוגיה. ספה ותרנגולת, זאת אומרת שכתוב אבל דוחין על בהמה שעה בהמה חיה ועוף, זה הלכה אחרת, זה לא שייך. אבל הרמב״ם כאילו מתעלם מהסוגיה הזאת, ואומר ככה, אין עוקרים בהמה חיה ועוף בחצר, אבל דוחין אותה עד שיכנסו, הלכה למשה מסיני כאן, זה. אחר כך אומר הוא מדדין עגלים ושיחים. זה דבר שצריך להבין אותו. על מה מדובר? אמר הרמב״ם מדבר בהתחלה שאמר דוחין, אמר מדבר אחר כך שאומר מדדים. המגיד משנה כנראה שהרגיש בקושייה הזאת, ופרש ככה. אומר הרמב״ם נקט כלשון המשנה. מדדים עגלים ושיחים כלשון המשנה. זה המשנה באמת, מה כתוב במשנה? תרנגולת שברחה דוחין אותה עד שתיכנס, מדדים עגלים ושיחים. אז מה שהרמב״ם כותב מדדים עגלים ושיחים, דווקא בעגלים ושיחים, כתבת לשון המשנה, אבל באמת, אומר הרבה מגיד, אין כוונתו להוציא את כל שאר הבהמות והחיות, והוא הדין לכל בהמה חיה ועוף, חוץ מן התרנגולת, כמבואר שם. וגם בדברי רבנו מבואר שפרט לתרנגולת. אם קבלה היא נקבל. דברי הרבה מגיד, אומר לנו, תשמע, מה שהרמב״ם אמר, עגלים ושיחים, לאו דווקא. כל בהמה חיה ועוף כמו שמבואר בגמרא. באמת כך מבואר בגמרא. אבל לפי זה, יש פה משפט מיותר ברמב״ם. הרמב״ם היה מאוד דייקן. הרמב״ם היה סופר את האותיות שלו. כן? לא היה כותב מילים מיותרות. המשפט הזה, אבל דוחים אותן עד שיכנסו, לכאורה מיותר בספר. היה צריך הרמב״ם לכתוב ככה. אין עוקרי בהמה חיה ועוף בחצר, ומדדין, או אבל מדדין, אותן בחצר. ותרנגולת אסור אפילו לדדות אלא דוחים. זה כמו הסוגיה, זה כמו הגמרא. המשפט הזה שאומר הרמב״ם, אבל דוחים אותן עד שיכנסו, לכאורה המשפט הזה מיותר לחלוטין. אבל אחרי שהבאנו את דברי הר"ן, שהר"ן חילק בדידוי בין מקום שיש צער בעלי חיים לבין מקום שאין צער בעלי חיים, נראה שיש לפרש את דברי הרמב״ם כפי דברי הר"ן. וכך יהיו דברי הרמב״ם. אין עוקרי בהמה חיה ועוף בחצר, סתם בהמה חיה ועוף אסור להגביה אותם. בכל זאת, אם הם ברחו, דוחין אותן עד שיכנסו. שיכנסו משמע שהיו בחוץ. הייתה לי בעיה עם זה שהם בחוץ. מה יש לי כאן שהם בחוץ? יכול להיות שיש לי כאן הפסד. נכון? הם בחוץ, אם אני לא אכניס אותם, יבוא מישהו ייקח אותם. או שהבהמה תתעלה בדרך ותלך ולא תשוב. אז יש לי כאן הפסד ממון. אומר הרמב״ם, בשביל הפסד ממון לא יתירו לך לדדות. זה טלטול מקצת מוקצה. טלטול של מקצת מוקצה אסור לך בשביל הפסד ממון. אז מה מותר לך? רק לדחות. שהדחייה היא אפילו לא טלטול מקצת. תדחה. אבל מדדין עגלים ושיחים. דווקא עגלים ושיחים וכיוצא בהם. זה נכון מה שהרב המגיד אומר, והוא הדין לכל בהמה חיה ועוף. אבל איזה בהמה חיה ועוף? דומיה בעגלים ושיחים. מה טבעם, מה טבעם של עגלים ושיחים? שהם קטנים ורקים וקשה להם ללכת. זה העניין של עגלים ושיחים. העגל זה שהוא קטן, זה השיח שהוא קטן, נכון? והוא קשה לו ללכת לבד. אם לא תדדר אותו, יש לו צער מזה. זה צער בעלי חיים שייך בעגלים ושיחים, והוא עדין לכל בעינה חייב העוף שהם באותו מצב. יכול להיות שור גדול, אבל נשברה לו הרגל. או שהוא חולה וקשה לו ללכת, אז הוא צריך את העזרה שלך לדדות אותו. אז זה לא עניין של קטנים וגדולים כאן, אלא עניין של קשה לו, מצטער או לא מצטער. אז אם כן, יוצא לפי זה שדברי הרמב״ם מדויקים כפי דברי הר"ן. שאם לא כן, יוצא שיש מחלוקת כאן. הרמב״ם אומר מדדין עגלים ושיחים. אם לא תפרש שמדובר במקום צער, אז לכאורה לפי הרמב״ם תמיד מותר להתחזר עגלים ושיחים. ואם תפרש ככה בהרמב״ם, מדוע מר"ן פסק שאין מתאם מדדין אלא במקום שנצרך לבהמה והחיה והם מצטערים בדבר. איפה יצא למר"ן? מר"ן הלך כמו הר"ן נגד הרמב״ם, זה דבר שקשה לומר. אלא ודאי שגם הרמב״ם מסכים להלכה הזאת, שיש חילוק במקום שיש צער בעלי חיים לבין מקום שאין צער בעלי חיים, וזה מדויק בלשונו של הרמב״ם, שבלדחות אמר עד שיכנסו, ובלדדות נקת עגלים ושיחים, שזה מצד טבעם הם רכים וקשה להם להלך לבדם. זה עניין של צער בעלי חיים. יש נידון בפוסקים לגבי חיות שעשוע או דגי נוי, או תוקים מצפצפים ושרים ומדברים שיש בהם שעשוע, האם גם הם בכלל הדין הזה של מוקצה, של בעלי חיים, או לא? ולכאורה, הדבר הזה נפתח כבר בתוספות, במסכת שבת ודף מבהי. שם הגמרא מקשה, ביוחנן אומר הלכה, אין מוקצה לרבי שמעון, אלא שמן שבנר הדולק. שמן שבתוך נר והוא דולק, זה מוקצה, שאר הדברים לא מוקצה לרבי שמעון. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן, אחי, והבעים ינדר רבי יוחנן, קינה שתרנגולת, מה הוא לטלטלה בשבת? האם מותר לטלטל את הקן של התרנגולת? מה ענה רבי יוחנן? שאלו אותו, מותר? אמר להו, כלום עשוי אלא לתרנגולים, ומה הקן הזה עשוי? מה עשוי בשבילך? לא, עשוי לתרנגול. מה, אתה גר בתוך הקן? התרנגול גר שם. אז התרנגול, התרנגול מה הוא דינו? התרנגול עצמו מוקצה. אז אם כן, הקן של התרנגולת גם הוא מוקצה. כן? יוצא שרבי יוחנן סובר שיש מוקצה. פעם אחת אומר רבי יוחנן, אין מוקצה אלא שמן שבנר. פעם אחרת אומר רבי יוחנן, יש עוד מוקצה, גם הקן של התרנגולת, גם התרנגולת עצמה מוקצה. תרץ בגמרא, אחר במה עסקנן, דאית באפרוח מת. איזה כן אסר ביוחנן לטלטל? כן כזה שיש בתוכו אפרוח מת. אז כיוון שיש אפרוח מת, לכן אסור לטלטל אותו. מקשים התוספות. ומה אם יש בו אפרוח חי? אז יהיה מותר לטלטל אותו. נכון? למה? הלא בעלי חיים זה מוקצה. תראה שהרב רבנו יוסף דלא נקט אפרוח חי, משום דחי חזה לשחק בו תינוק כשבוכי. פרוח. תביא לתינוק תרנגול יותר גדול ממנו, אזרח ממנו, חי, יפקה עוד יותר. אבל פרוח קטן, עושה לו ציפ 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 ציפ, ככה הולך עליו. אז הוא הילד מתחיל לצחוק, רואה פרוח, צוחק, מבסוט. הילד היה בוכה, עכשיו נהיה שמח. אז כיוון שאתה יכול לשמח את התינוק הבוכה באפרוח, לכן אומר רבנו יוסף, שאפרוח זה לא מוקצה. מכאן מדייקים הרבה פוסקים, שכל דבר שעשוי לשעשוע, כמו האפרוח לשמח את התינוק, אז זה לא מוקצה. כן, יש לנו דגי נוי, יש לנו תוקי שמצפצף, מדבר, שואל אותו כשהוא בא, אומר לו שבת שלום, בוקר טוב, מה שלומך, כן? אז הוא שם משתעשע, בא אצלו אורח, רוצה לשמח את האורח, לעשות לו עונג שבת, הולך מוציא לו את הטוקי, בוא תראה, מביא את הטוקי, כדי שהאורח גם כן יגיד לו בוקר טוב, שבת שלום. זה מותר או אסור? לפי שיטת הרב בן יוסף לך, והוא הדין, יהיה מותר. אבל התוספות עצמן חולקים על הרב בן יוסף, ובתוספות ככה, ואין יראה. דעה לעיל בעיד כופין את הסל לפני הפרוחים שעלו וירדו, משמע שאסור לטלטל. לא עכשיו, הייתה לנו קושיה בגמרא על הסל, איך מותר על הסל, הוא מבטל כלימי חנו, ואמרת הרצת שהפרוחים יורדים, מה יש בזה? תגיד, הפרוחים זה לא מוקצה בכלל, הפרוחים עשויים לשעשוע. אלא ודאי, ובעלי חיים מוקצים הם כגרוגרות וצימוקים. הוא מקצה אותן לגמרי גם מכלבים. כן, אפרוחים, בעלי חיים, לא משנה איזה בעלי חיים. אפרוחים או תרנגולים או שלא יהיה, הם מוקצים כגרוגרות וצימוקים. שגרוגרות וצימוקים זה המוקצה הכי חמור שיש. אפילו רבי שמעון שסובר אין מוקצה, מודה בגרוגרות וצימוקים. שעלה אותם לגג ליבשה ועדיין לא יבשו. שהם במצב של ריקבון. התהליך הזה, משעה שהתחילו להתייבש עד שהתייבשו לגמרי, הם כל כך קובעים שאי אפשר לאכול אותם. זה דין מיוחד בגרוגרות וצימוקים שאדם מסיח דעתו מהם לגמרי. כן? עד כדי כך שיש שיטת הקולבו שאומר על הדין הזה שכתוב בירושלמי, אין הכן לגוי. מה זה אין הכן לגוי? כל דבר שהוא שייך לגוי לא מוקצה בשביל היהודי. כאילו הגוי מכין את הכל בשביל הגוי, הכל מוכן. יהודי יש לו דברים שהוא מקצה אותם מדעתו, יש לו דברים שהוא לא מקצה מדעתו, יש דברים שהם אסורים לו, יש דברים שמותרים לו, השייך בדברים של היהודי מוקצה. אבל בדברים של הגוי, אין הכן לגוי. אומר הרמב"ן, בשם הר"ן מביא את הרמב"ן הזה, אומר, מה שכתוב ירושלמי אין הכן לגוי, היינו דווקא בדבר התלוש, אבל בדבר המחובר, גם אם הגוי תלש, יש מוקצה. כיוון שאסור ליהודי לתלוש, אפילו של הגוי מותר לתלוש, אבל זה כבר מעשה, מעשה גמור של מלאכה מן התורה. ודבר כזה, אם הגוי עשה, אם הגוי תלש בשבילנו איזה דבר, תלש לנו פירות. מותר לנו לאכול, תגיד, אין מוקצה לגוי. מותר לנו לאכול את הפירות האלה? אסור לנו לאכול את הפירות האלה. תלש בשבת, תלש בחול, אז אם כן למוכן כבר, אפילו ליהודי זה היה איזשהו בעיה. אלא שהיה בשבת במחובה, ותלש בשבת, מביא ליהודי שיוכל מהפירות האלה, אסור לנו לאכול מהפירות האלה. למה? כי זה כבר דבר גמור, דבר מוקצה גמור. חוץ ממחובר, אומר הרן, בשם הרמב"ן, אין מוקצה לגוי, אין הכן לגוי, זה דברי ירושלמי, מפרש את זה על הכל. בא הכל בו ואומר, וחוץ מגרוגרות וצימוקים. שאם הגוי עלה לגג שלו גרוגרות וצימוקים שלו, וידשו בשבת, אסור ליהודי לאכול אותם גם כן. למה? כי גרוגרות וצימוקים, אפילו הגוי הזה מקצה אותם מדעתו. אז אפילו שאין מוקצה לגוי, אבל בגרוגרות וצימוקים כן מקצה אותם הגוי מדעתו. זה שיטת הכל בו. מרן שמה אומר שאנחנו נוקטים כדברי הרמב"ן, שהוא רב מובהק כנגד הכל בו, בפרט שזה עניין דרבנן, מכין אחר המקל. אז להלכה לא פוסקים ככה, אלא גרוגרות וצימוקים של הגוי אין בהם מוקצה. אבל רואים כאן את חומרת הדבר של גרוגרות וצימוקים, שזה המוקצה החמור ביותר שיש לנו בהלכות מוקצה. כן? והתוספות מדמים בעלי חיים לגרוגרות וצימוקים. אומרים שכל בעלי החיים דינם, דין המוקצה שלהם כדין גרוגרות וצימוקים שלך הורה, זה יותר חמור ממוקצה מחמת גופו. כשמוקצה מחמת גופו יש איזה דברים של היתר, לך ההורה, כן, לך, יש צד לומר שלא, שגם גרוגרות וצימוקים, איזה מוקצה זה, מה, איפה יותר חמור? מחמת גופו, אז גם זה מחמת גופו, אז זה אותו דין, אבל ודאי שזה מוקצה חמור, זה מה שאנחנו יודעים כאן. זה לא נקרא כלי, זה מה שאנחנו רוצים לומר, בעלי חיים לא נקרא כלי. כלי, אפילו מלאכתו לאיסור, יש לו מצבים, יש מקרים שמותר לטלטל אותו, בעלי חיים לא נקראים כלי. למה אנחנו אומרים את זה? כיוון שיש בשאלות ותשובות מערך או זרוע, ששמה בסימן פי א', שמה בסימן פי א' זה תשובה מהרב חיים אליעזר ברבנו יצחק, ובסימן פי ב' זה תשובה מהראש רבנו אשר על אותו עניין. והוא מדבר על ציפורים שעומדים לשיר. יש לו עת הזמיר הגיע וכל התור ישמע בארצנו. יש לו איזה זמיר אחד שעושה לו מוואלים כבוד שבת, עושה לו מקם ביד, מקם רסט, והוא ככה מתענג לו. כן, ציפורים שעובדים לשיר. אז הוא דן שמה, המערך הזרוע, ואומר שהפרוחים האלו והציפורים הללו, התוקים הללו שעומדים לנוי, לשיר, אז הם כמו כלי בשביל האדם. זה מלי כלי שהוא משתעשע בו, אומר לו איזו תמונה יפה או איזה דבר, גם זה אותו דבר. ואפילו כלי שיר, אומר המערך הזרוע שם, אפילו כדי שיר, אילולא שהיה חשש שיבוא לתקן אותם, לכוון את המתרים, ממתר שניתק יבוא לתקן אותו, אז היה מותר לנגן בשבת. מן התורה אין איסור בזה, זה איסור דרבנן, שמה יבוא לתקן את הכלי שיר. אז אם כן, הכלי שיר עצמם, כל המוקצה שלהם זה מחמת שיבוא לתקן אותם. אז יש לו עכשיו אחד כזה שלא צריך לתקן אותו. לא צריך לעשות לו כיוון למתרים. הוא שר, חביבי, בלי שום כיוונים. אף פעם לא מזייף. אז אם כן, למה שיהיה מוקצה? ככה אומר המערה חוזר רואה. ודעתו שמה להתיר. כל הציפורים והאלה שעומדים לשיר ולנוי, כן, יהיה מוטל לטלטל אותם. ויש אחרונים שמדייקים משם, בלי בהלכות קטנות, כותב את זה של המערי חגיז, כותב שגם דגי נוי, דגי זהב, יש לו אקווריום, עם דגי זהב, ככה עשויים לנוי, אז כל, הוא משווה ככה, וכל הוא מראה וריח, זה אין בהם מעילה, זה עניין אחד הם תמיד. כל ומראה יש בהם עניין אחד. אז אם המערך הוא זרוע, התיר לנו בכל, שעומדים לשיר, אנחנו נתיר גם כן, ועומדים לנוי. כן? זו הסברתו של ההלכות כזו, שזה דין אחד לעניין מעילה. כן, הוא הדין לעניין מוקצה, אם אין בזה מוקצה, זה נקרא כלי, זה נקרא שימוש, יש לי שימוש בזה, אז גם בזה יש לי שימוש, זה עשוי לנוי, וזה עשוי לשיר, כן, היינו אך מותר לטלטל אותם. יפה מאוד, יפה מאוד. אז באמת, שהברכי יוסף, הרב חידה, מקשה על דבריהם, מדברי התוספות כאן. גם החקרי לב מקשה את הקושיה הזו. החקרי לב רוצה לחלק, הברכי יוסף דוחה את החילוק, האחרונים דוחים את החילוק הזה. דעת רוב האחרונים הסכימה שההלכה היא, כמו שנראה מפשט דברי הרמב״ם והשולחן ערוך, שאין חילוק בין בעלי חיים שעומדים לנוי, בין בעלי חיים שעומדים לשיר, ובין בעלי חיים שעומדים לצורך האדם סתם, אם זה לגדל ביצים. הוא הדין, שעשוע. אותו הדבר. זה שעשוע של שיר, וזה שעשוע של נוי. יש לו איזה טוקי כזה יפה יפה, מלא צבעים. כל צבעי הקשת. אז מה הצוקי הזה? זה גם שעשוע. עומד, נהנה ממנו, מסתכל עליו, נחמד, יכול לברך עליו אפילו. מהברכות בשבת. בכל זאת, אתה רואה מהתוספות שהאפרוח הזה שעשוי לשחק את הקטן, גם כן עשו, גם זה השעשוע, לשחק את הקטן. אז אם כן, אם התוספות עשו התוספות, ודאי שאנחנו צריכים לפסוק עם אותם, והראש שמה במערך הוזרוע, מערך הוזרוע איתיר, בסדר. אבל הראש, בסימן אחריו, סימן פ' ב', כותב לו, מלאני ליבי להתיר בחיות ועופות, אפילו בעשויים לשיר, אפילו בעשויים לנוי. כן, הראש רב מובהק בהוראה. הראש אחד שלושה עמודי הוראה. אם כן, כותבים האחרונים, יש לנו להסמך על דברי התוספות שחוקים על רבנו יוסף, ולהסמך על דברי הראש שהם מובהקים בהוראה, ואנחנו נוקטים להחמיר, לאסור לטלטל כל החיות מחמד, גם אלה שעומדים לשעשוע או לנוי או לשיר, כולם בכלל בעלי חיים שהם מוקצים, ואסור לטלטל אותם בשבת. אבל יצא לנו מזה אולי כולה אחרת, וזה לצורך הבעלי חיים עצמם, מקום שיש להם צער. שאל אותי אחד, יש לו אקווריום, יש לו שם דגים גדולים ודגים קטנים, והגדולים כל הזמן רודפים אחרי הקטנים ומציקים להם, ויש לו שם באקווריום הוא שם כל מיני שוניות ואלמוגים כדי שיהיה להם ככה ירגישו בבית, ויש שם מקום אחד שהדגים נכנסים בו ולא יכולים לצאת ממנו. זה כמו מלכודת שם. וכשהדג הגדול רודף אחר הדג הקטן והוא טעה ונכנס לשם, אוי ואבוי לו ואבוי לזנבו. נושך אותו בזנבו עד שאם הלך לו הזנב לדג, אחר כך הוא מת. כי הזנב זה המנוע שלו, ההגה שלו, אני יודע. איתו הוא נוסע עד כל מקום. לקחת לו את החיים שלו. וזה נושך אותו, נושך אותו, נושך אותו, עד שמוריד לו את הזנב שלו. אז הוא שואל אותי, אני רוצה בשבת, אני מרחם עליו, אני רוצה לקחת את המקל או את הדבר ולסלק את הדג הקטן מהמקום שהוא נלכד בו, וכדי שהוא יוכל לברוח. האם זה מותר או לא? לכאורה באנו כאן למחלוקת הזאת, זה דגי נוי, יש כאילו מחלוקת כאן בין המערך הוזרוע להראש, האם מותר לטלטל או אסור לטלטל. כאן לכאורה יש מקום יותר להקל, כי יש כאן צער בעלי חיים גם כן. חוץ מהעניין של שינוי שהוא עושה כלאחר יד, שזה עוד יותר קל, אלא יש לנו כאן צירוף של צער בעלי חיים. וכיוון שיש כאן צער בעלי חיים, וראינו בסוגיה בגמרא, שבמקום צער בעלי חיים יתירו חכמים לדדות. יכול להיות אפילו שלדחוף אותו קצת, זה דוחין, כמו בתרנגולת. נכון שהוא במים, והוא כבר מוגבר, אבל ידק במים זה כמו התרנגולת על גבי הארץ. דוחה אותו קצת שכנס. לכאורה זה פשוט מדי שאפשר להקל. אלא יותר מזה, כותב הרב ביבי העומר, אם האקווריום הזה כולו נמצא בשמש, והשמש מכה על הדגים והם מצטערים שם, ורוצה להסיר אותו מן החמל הצל, לא בשביל הכלי שלא ייפסד, אלא בשביל צער בעלי חיים. האם זה מותר או לא? כאן יש לנו מקום לסמוך גם כן על דברי המערך וזרוע והרב רבנו יוסף בתוספות. יש לנו כאן כמו ספק ספקה. שמד הגנו או כל חיית שעשוע, כל חיית מחמד, אין בהם דיני מוקצה. יש להם כמו דין של כלים, לצורך גופה מקומה מותר. אפילו תמצא לומר שיש בהם דיני מוקצה, שמד במקום צער בעלי חיים שלא גזרו חכמים, יהיה מותר להגביע אותם. אף פי שבגמרא להגביע כתוב שאסור, ורק לדדות מותר משום צער בעלי חיים, אבל זה דווקא בחיות רגילות שאין להם את הדין של שעשוע, אין להם את היתר הזה של שעשוע. אבל כאן שמצטרפים לנו כמו שני צירופים, גם מצד אחד זה היה שעשוע, חיית מחמד, וגם מצטרף לנו צער בעלי חיים, אז במקום צער גדול, במקום הפסד גדול, יודע שיכולים אפילו למות מזה אם ישאיר אותם שם בחום, אז יהיה מקום להקל, לסמוך על סברת הפוסקים שמתירים. הלאה וכי, אם זה לא מקום של צער בעלי חיים, אנחנו נוקטים להחמיר, נוקטים לאסור. אם כן, אסור לנו לטלטל שום בעלי חיים בשבת, להגביע בשום פנים ואופן. היתר היחידי שיש לנו זה רק לדדות, ולדדות גם כן לא יתירו, אלא במקום שיש צער לבעלי חיים, ושום צער בעלי חיים לא גזרו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. סליחה, קשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא שכל ישראל לפיך חבל להם תורה, משהו שנאמר, אדוני חפש שמה עצמכו, גדיל תורה ויאדיר.